היום, כיוון שנפצעים סמוך ונראה לימות הפורים הבאים עלינו לטובה, ננסה בעזרת השם לברר להאיר איזו נקודה נוספת שחשובה להבין בענייני המהות של הזמן הזה. כשאנחנו נשאל שאלה, כל יהודי שבאיזושהי צורה קשור לימות הפורים, מדוע נתקנה על ידי חז"ל התקנה הזו של מצוות הפורים? מה העניין ביום טוב הזה? משתה בשמחה, מקרא מגילה, מתנות לאביונים, משלוח מנות, מה זה נועד? התשובה המקובלת תהיה לפרסם את ניסי השם ונפלאותיו בזה שהוא הצילנו מגזרה שהייתה למעשה הגזרה הגדולה ביותר מאז כינונו של עם ישראל, לחסל, ממש להשמיד, להרוג ולאבד את כל, ממש, טף ונשים ביום. זו הייתה גזרה שלא הייתה איזה סתם איזושהי סיטואציה פוליטית, הייתה גזירה שנגזירה בשמיים בגלל עניינים של צלם בסעודה, שתחרו לצלם בזמן נבוכדנצר, חוץ מארבעה אנשים שהם חנניה, מישאל ועזריה ודניאל. ובגלל שתשע שנים קודם לכם, בשנת שלוש למולכו, הם השתתפו בסעודה בניגוד לדעת גדולי ישראל. אז הגזירה נגזירה למעלה, ולאחר מאמצים כבירים באמצעות כוח התפילה והצום והבכי והמספד, כל מקום אשר דבר המלך לדתו מגיע, אבל גדול היהודים, צום ובכי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים, הגזירה התבטלה באופן פלאי מעל הטבע. פתאום המן מוצא את עצמו תלוי, ולזיכרון ניסי השם ונפלאותיו נתקנה התקנה לחגוג זאת במשתה, בשמחה, וכמובן לספר את סיפור הנס, קריאתה זו הלילה. זאת תהיה התשובה המקובלת של כל בדרך כלל משאל. אם השאלה הזו הייתה נשאלת בכתב והעונה היה עונה את התשובה הזו בכתב ובודק התשובה ונותן הציון היה רבינו הרמב״ם, זו היה נותן על התשובה הזאת ציון 50. 50 למדנו בבית ספר, זה נקרא מספיק בקושי. חצי תשובה. ומה התשובה המלאה? כותב הרמב״ם בהקדמתו ליד החזקה, מה שנקרא שם הקדמת הרמב״ם לסדר מניין המצוות, שהתשובה המלאה היא שישנה סיבה נוספת. והסיבה הנוספת, הוא אומר בלשונו בערך כך, להורות שאמת מה שהבטיחנו בתורה, כי מי אשר לא אלוקים קרובים אליו כאשר אלוקינו בכל קוראינו אליו. להורות שזה אמת מה שהוא הבטיח לנו בתורה, בפרשת ויתחנן, בתיאור של מעמד הר סיני, מי הוא עם שיש לו אלוקים כל כך קרובים אליו כמו אשר אלוקינו בכל קוראינו אליו? ושם כתוב בדברי התרגום, בכל קוראינו, בכל עידן אקטה, כלומר בכל עת שרה. דעת הרמב״ם שמצוות תפילה היא דאורייתא, דעת הרמב״ם שמצוות תפילה דאורייתא היא בעת שרה. כאשר אלוקינו בכל קוראינו אליו, בכל עידן עת אקטה, בעת שרה. אין עם כזה שיש לו קשר כזה נצחי מלוקיו כמו עם ישראל. אומר הרמב״ם, זו מטרת הפורים, להורות על הקשר הזה ועל הכוח התפילה, איך עם ישראל תמיד צמוד באמצעות התפילה להיוושע על ידי אלוקיו. זאת מטרת הקנת הפורים, להורות, כמי שהרב מבריסק אמר על סמך דברי הרמב״ם אלו, זה המשמעות של הפיוט המפורסם שאומרים לאחר קריאת המגילה, שמתחיל במילים אשר הימי הצד גויים ויפר מחשבות הרומים, ושם לפי סדר א' ב' מגיעים בסוף לשין ות' שושנת יעקב צהלה ושמחה בירותם יחד חלת מרדכי, תשועתם היית לנצח ותקוותם בכל דור ודור. להודיע, להודיע זה הרמב״ם. אמר הרב מבריסק, מה שאומרים פה את המילים להודיע, זה הטעם השני שכתב הרמב״ם. להודיע שכל קרוביך לא יבושו ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך. להודיע שקווה אל השם חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם ולא יבושו ולא יקלמו לנצח ולא נבוש כי בך בתחנו. שכשבאים השואלים לשאול מורנו אמר קניאבסקי שליטה, התפללתי ועדיין לא נעניתי, אז הוא תמיד חוזר לדברי הגמרא, התפלל אדם ולא נענה, נחזור והתפלל, שנאמר קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך, ושוב קווה אל השם. זה מטרת הפורים, לבסס את הוכחת הקשר בין עם ישראל לבורא בכל המצבים וכוח התפילה. למעשה מי שיתבונן היטב יראה שלכן יש פה כפילות לשון, תשועתם היית לנצח ותקוותם בכל דור ודור. מה כאן הכפילות הזו? תשועתם ותקוותם. יש תשועה ויש תקווה. תשועה זה התשובה הראשונה, להודות על הישועה הגדולה. תקוותם, להורות על כוח התפילה, שאתה מקור התקווה שלנו. אנחנו מקווים אליך, קווה אל השם. אלה הם שני העניינים שכתב הרמב״ם, ואז התשובה שהרמב״ם כותב על התשובה הזו, את הציון 100%. להגיד שהמטרה היא רק בעניין הזה של פרסום הנס, זה חצי תשובה. יש להוסיף שלכן תמיד יש לנו בפורים שני ימים. יום אחד תענית אסתר, ויום נוסף פורים עצמו. אתה יודע שתענית אסתר, מי שמסתכל היטב בהלכות תענית אסתר במשנה הברורה, מבין שהוקשה לו קושייה עצומה, שכל בר דעת שואל אותה, איזה מין תענית היא זו? הסיבה מוכנה, האוזני המן באמצע תהליך האפייה, התזמורת מוכנה להיום בערב, וצועקים באמצע היום עלינו השם, עלינו כי בצרה גדולה אנחנו. זה מין צום. ארבעת הצומות המפורסמים של צום הרביעי, 17 בתמוז, צום החמישי, 9 באב, צום השביעי, צום גדליה, וצום העשירי, 10 בטבת, מובנים, אין לנו מקדש. אז מציינים את כל הנקודות המרכזיות שהובילו למצב שעם ישראל נמצא לצערנו במצב לא נורמלי, שאלוקים מסתתר, וזה מאפשר 13 מיליון חילונים, ילדים שלא יודעים איפה אבא שלהם ומתעלמים ממנו. אז בוכים על זה, והיינו אמורים לבכות על זה יומם ולילה בלי הרף, אבל קבענו 4 ימים מרכזיים שבהם היו את האירועים ואת הצמתים הכי משמעותיים במעבר מאלוקים בגלוי ולמעלה מאלף שנות מקדש למצב של אלוקים בסתר, מה שמבקשים ממנו, תופיע, תופיע למקומך מלכנו, תופיע. מה זה להופיע? לתת הופעה פירושו לתת על הבימה שואו. אתה יודע מה זה שואו? שואו פירושו להביא דבר מן ההסתר אל הגילוי. אז מתחננים אנחנו כל כך הרבה, תופיע כבר, תמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון? נו כבר מספיק. מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו? אני רוצה לחיות לראות אותך. תעולם ועת תשקוד, תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו, שהעיניים שלי יראו את מלכותך. אני מבקש, תן לי. אני מבקש, תראה, אני רוצה לראות אותך. ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. אז מציינים את הנקודות המרכזיות שגרמו לזה. זה התחיל בעשרה בטבת, בפעם הראשונה שנבוכדנצר שם מצור על ירושלים, שאמר יחזקאל, כתוב לך את, אמר השם ליחזקאל הנביא, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, כי בעצם היום הזה שמח נבוכדנצר מלך בבל על ירושלים. מדברים על בקיעת החומה, שלב משמעותי נוסף שהמצור הביא לפריצת החומה ב-17 בתמוז. מדברים על עצם החורבן ב-9 באב, כמובן מדברים על צום גדליה שלא נשאר כבר יהודי אחד גם אחרי החורבן. נבוכדנצר העמיד איזה נציב בשם גדליה בן אחיקם לשארית פליטה שנותרה בירושלים, וכשהרג אותו אותו ישמעאל, אז גמרנו, לא נשאר כלום. אז אני מבין שצמים פה על איזה היעדר שקיים, אבל מישהו פה יכול להסביר מה זה תענית אסתר? איזה מין תענית? הרי יצא מזה נס גדול, נס גדול של ישועה ענקית, וכולם חוגגים, ופתאום בסוף התענית קוראים את המגילה ופתאום קפיצות עם טופים ומחולות. מה המעבר הזה פה? תשובה, אומרים רבותינו הראשונים כבר, התענית הזאת היא ממש לא תענית של עצב, היא סוג פרסום נס להזדהות עם הגורם שהביא לישוע. מול עמלק תמיד עומדים אנחנו עם הכוח שלנו. עמלק זה נכד של עשיו, שהמיוחדות שלו זה חרב, זה נשק, זה פצצות, ואנחנו באים עם הנשק שלנו בתור בני יעקב. יסגב חושם אלוקי יעקב, יענך השם ביום צרה. אנחנו באים עם הכל כל יעקב, צפצוף תורה וצפצוף תפילה. הכל כל יעקב, אז אין ידי עשיו שולטות. וכשהקל כל יעקב בלי וב, יש רפיון, מיד יש התקפות ויש פיגועים. אנחנו באים עם החלק שלנו. לכן אומר הראש בתחילת מסכת מגילה, י"ג זמן קהילה לכל, לא צריך בכלל מקור שי"ג באדם זה זמן ראוי לקריאת המגילה, משום שזה הזמן שברור שהם יטענו וצמו והתפללו מול מה שתוכנן על ידי אחשוורוש והמן, שבי"ג באדם יש רשות ליהודים לגויים להרוג ביהודים, משום שיש לנו קבלה, אומר הראש בתחילת מסכת מגילה, שכשעומדים מול עשיו מפעילים את המיוחדות שלנו. וכמו במלחמה הראשונה של העם היהודי, ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים, היה שם משה שיושב כיסא של אבן על אבן ומתפלל, ויהיו ידיו אמונה עד בוא השמש, שידיו למעלה ידיו למטה. אומר הירושלמי, ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש, תפילת נעילה עד בוא השמש, בעת נעילת שער. צם, כך קבלה בידינו שמרדכי ניהל את העניינים, היה צום. אז אנחנו רוצים לבטא במגיטנית אסתר השבוע ביום חמישי את הצורה של הכוח שהפעיל את הנס. תפילה, צום. בניגוד לחנוכה. בניגוד לחנוכה, שמה שפעל את הישועה היה בהשתדלות של מלחמה, למרות שהיו מעטים מול רבים וחלשים מול גיבורים, אבל שם מצב חנוכתי קראנו לו, זה כשיש גזירה על התורה, על, 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 על המיהול של החיים, היהודיים שלנו יוצאים בחרב ובחנית. אבל בפורים שהגזירה הייתה על הגוף, שם הבורא הבטיח לחיות שומר עמו ישראל לעד, ואנחנו עושים את שלנו, מתחזקים במה שהתחייבנו, בתורה ובתפילה. מרדכי מוסר שיעור בהלכות קמיצת העומר בט"ז בניסן, מדין ונשלמה פרים שפתנו, מה שכתוב בגמרא במגילה דף ט"ז, והיא מתקנת צום עד כדי כך הוא חמור, שהיא ביטלת מצוות מצה וביטלת מצוות מרור וביטלת מצוות ארבע כוסות. ויעבור מרדכי, אומרת הגמרא, מלמד שהעביר את הפסח באווירה, ולכן היא כפלה את הבקשה שלה ואמרה, צומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו. צומו זה צום, אבל שמה כזית מצה לדאורייתא כן? מה, הצום היה ביום י"ד ותצווה ותזיין בניסן, בסדר, אז לא נאכל ככותבת כדי לא לבטל את הצום, אבל כזית זה פחות מכותבת, אז אפשר לקיים שניהם, למה לא לקיים את שני הדברים? גם נהיה נידונים כמעונים משום שלא אכלנו ככותבת הגסה וכגרעין איתה, וגם אכלנו כזית מצה, למה בכזאת קלות לבטל מצווה מהתורה? אמנם זה נכון, יש כוח ביד חכמים לעקור מצווה מהתורה בשבע אל תעשה, אבל לא חייבים להתנגש עם זה, אפשר לקיים את שניהם. קנה לגבי מצוות ארבע כוסות, כמה צריכים לשתות בשביל לבטל טייניס? רביס. כמה צריך לשתות בשביל לקיים כל כוס מארבעת הכוסות? רוב רביעית. כך פוסק המשנה ברורה. נו, אז אפשר לקיים את שניהם, נפסיק 9 דקות בין כוס לכוס, כך שזה לא מצטרף, ונשתה 4 פעמים רוב רביעית. וגם מצד אחד נקראים שלא ביטלנו את התענית משום שלא שתינו רביעית, ומצד שני אנחנו מקיימים את מצוות הפסח, למה לבטל? לכן אומר רבינו המערי גליקו, תגיד של הערי הקדוש, צומו עליי זה צום רגיל. שם יבוא מתחכם אחד ויאמר, בסדר, אבל מצוות מצה אני לא רוצה לבטל. אל תאכלו, אומר המערי גליקו, אל תאכלו מצה ואל תשתו, אל תשתו 4 כוסות. זאת פשר הכפילות של הדברים של אסתר ומרדכי בצום המיוחד לאותם אנשי שושן, ש-18,500 מתוכם נהנו מהסעודה של אותו רשע, כפי שאומר התרגום שלי, שאכלו ושתו והשתכרו וקלקלו 9 שנים קודם. אז זה היה תיקון מיוחד לאנשי שושן. כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליהם ועל תאכלו ועל תשתו 3 ימים לילה ויום. למרות שזה יצא בפסח. אגב, ראיתי תשובה נוספת השנה לשאלה הזאת, תשובה נפלאה בשם הרב שלמה אייגר. על פי דבריו, מה זה וצומו, הכפילות הזאת של וצומו ועל תאכלו ועל תשתו, משום שהמילה צומו הוא מביא מרד"ק בספר השורשים שלו וגם בספר מלכים, שהמילה צומו פירושו תתכנסו, כמו צומת הגידים. צומת זה מקום שבו מתרכזים כל מיני ערוצים וגידים, או מה שנקרא היום צומת, שכל מיני כבישים מתרכזים באותו צומת. זה נקרא צום. המילה צום, קראו צום פירושו, קדשו הצרה, קראו צום פירושו, תזמנו את כל הציבור יחד כדי לבצע איזושהי משימה של תשובה, מעשים טובים, קבלה טובה. זה נקרא קראו צום, קדשו הצרה. כך אומר רבנו דוד קמחי הרד"ק, צום זה מלשון התכנסות. צום את הגידים, הוא מביא ראיה לזה. ומילא, צומו עליי זה המשך למה שהיא אמרה כנוס. כנוס, היינו... תתקנו את הכתרוג של המן שטען שיש בינינו פירוד, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. תתכנסו, צומו, ואל תאכלו ואל תשתו, זה כבר הצום. על כל פנים, העניין הוא, כפי שאמרנו, שהעניין המרכזי, הדבר החשוב ביותר שהיה אז, זה ההתעוררות לדעת שמה שנותן את הישועה זה הכוח הזה. שיש סכנה קיומית פיזית, אז הבורא צריך לדאוג להבטחתו, להיות שומר ישראל, בתנאי שאנחנו גם מקיימים את חיובינו בחוזה ההתקשרותי בינינו לבינו, שבחוזה כתוב שהוא ישמור עלינו ואנחנו נשמור את תורתו. וכשצד אחד אנחנו לא שומרים את תורתו, הוא פחות שומר, זה ממש הדדי. לכן התענית אסתר נועדה לפרסם את הנקודה הזו של הנס. תשמע, תזדהה ממה שאז היה. הם עשו מעשים של תפילה וצום, ומתוך זה הגיעו לישועה. זה שונה לחלוטין מהאופי של 17 בתמוז ותשעה באב. זה סוג תענית שמחה. אתה יודע מה הראיות שהם מביאים לזה? ראיות עצומו. דוגמה. כתוב בדברי חז"ל שכל יום שעושים בו שמחה, שהוא כתוב במגילת תענית, מגילת תענית זה מגילה שלקטו את כל העניינים שנעשו להם בשביל ישראל, כתוב בחז"ל שבטלה מגילת תענית חוץ משני ימים שכתובים במגילת תענית שאותם לא ביטלו, והם חנוכה ופורים. וכתוב שכל העניינים האלה שיש בהם ימים טובים, כל כך רצו לחזק אותם שתקנו תקנה שיום קודם ויום אחר כך לא למספד בהון ולא להתענה בהון. אסור להספיד ולצום יום קודם ליום טוב של מגילת תענית ויום לאחר מכן, כדי לחזק את החשיבות של דברי סופרים יותר מיינה של תורה. אז שואל הרם במסכת תענית, איך צמים תענית אסתר? הרי זה יום לפני פורים, וכתוב שיום של שמחה של מגילת תענית אסור לעשות בו צום, לא קודם ולא אחר כך. איזה מין דבר זה? אתה עושה צום יום לפני פורים? תשובה, זה לא צום של אבלות שמקלקל את השמחה. הצום הזה הוא חלק מפרסום הנס. כפי שאמרנו, תשועתם ותקוותם. תשועתם זה י' באדר, וביטוי לתקוותם זה י' גרם. אז זה לא סותר בכלל. מה שאסור לצומות זה אווירה נוגדת למוקד של היום טוב. אבל כשאני עושה דבר שהוא חלק מהפרסום הנס, זה ודאי שלא. ראיה נוספת הם מביאים. תגיד לי, שמעת פעם מה הדין אם חל תענית בשבת? נגיד תשעה באב יוצא בשבת, מתי צמים? קודם או אחר כך? תשעה באב שחל בשבת, מתי צמים? נשמע מפורשת במסכת מגילה בדף ה, מאחרים ולא מקדימים. למה? הקדום בפורנות ולא מקדמינה. לא מקדימים פורנות, שואל השאילתות דרווחה היא גאון, שואל את זה פרשת ויקל. אז למה תגיד לי תענית אסתר חל בשבת? אז מקדימים ליום חמישי כמו השבוע. מה קורה פה? השנה יוצא תענית אסתר י' ג' באדר יוצא בשבת קודש. היום זה יום שני בשבת, אנחנו בח' באדר. מחר בעזרת השם שלישי ט' באדר. יום רביעי י' באדר ב', יום חמישי י' א'. יום שישי יוד ב', יום שבת קודש יוד ג' באדר ב', ופורים מוצאי שבת וראשון. למה? מקדימים את התענית אסתר, מה פשר? תשובה, זה לא נקרא קדום פורענות, זה לא פורענות אדוני, זה לא תשעה באב ולא שבעה עשר בתמוז, זה לא פורענות. חלק מהפרסום של הנס להפגין לכולם, תשמע מה עושים בעת סכנה קיומית. יש בעיה עם ערבים ופלסטינאים, צריך לגייס בני ישיבות או לגייס עוד יותר אנשים רחוקים לתוך הישיבה? ודאי שנגייס לתוך הישיבה כדי שנקיים את הבטחתנו לאלוקים, אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, ואז הוא יעשה את שלו, חרב לא תעבור בארצכם. אתה תתעצל, אז גם כן יהיה איומים וסכנות תוראיות מבחוץ. רבותיי, זאת הנקודה. יש לזה ראיה נוספת מרתקת. אתה יודע שכתוב בהלכה שאם יש אדם זקן או חולה, אדם חלש, וכידור אנחנו בצום ביום, בשנה רגילה, לא כמו השנה שמתוך סעודה שלישית מתחילים את פורים, בשנה כתיקונה שלא חל פורים במוצאי שבת, אז נכנסים לפורים וקוראים את המגילה מתוך תענית, נמצאים ביום תענית אסתר ביוד ג' וכל היום צם, ואז באים לתפילת ערבית בבית הכנסת מעונים ושומעים את כל המגילה הארוכה, ואז שוברים את הצום. תגיד לי, מה קורה עם בן אדם? קשה לו, הוא רוצה עם שקיעת החמיים, קצת הכוכבים, הוא רוצה מיד כבר לשבור את הצום, קשה לו לחכות את כל המגילה הארוכה, יש לו קושי. מה דינו? כתוב בהלכה שמותר לקרוא מגילת אסתר כבר מפלג המנחה. לזקן או חולה, לקרוא מגילת אסתר שעה ורבע ביוד ג' באדר לפני שקיעת החמה של יוד ג'. למה? עד שהוא יגמור לקרוא, כמו יוכל לשבור את הצום מיד בסוף היום. אתה שמעת פעם שבאמצע הצום והעצב והתענית מתוך חוגגים את המגילה? מגילה הולך שמח, שמן, איך מערבבים פה? איך באמצע יוד ג', נגיד שקיעת החמה בחמש וחצי, ארבע ורבע, הבן אדם הזה עושה לו ציבור וקורא מגילת אסתר שכולם בצום, כולם בוכים, והוא חוגג שם בהומו. תשובה, זה לא תענית של עצב, זה ממש לא סותר. זה לא שמשלבים את הסוויץ' ופתאום עוברים משמחה לעצב, תשאיר את זה לרחוקים. אצלנו זה חלק מהמערכת. נמצא שיש לנו בפורים שני ימים, יום כנגד התפילה ויום כנגד הישועה, יום כנגד תקוותם בכל דור ודור, שזה מבוטא באמצעות צום. כך מפרשנים את הנס, לא כיוון שחסר משהו, מבחינת הנושא הזה היה פה נס גדול, קיבלו תורה שבעל פה מרצון, קיימו מחיית המלך ברמה מאוד משמעותית, כל עמי הארץ מתייעלים כי נפל פחד היהודים עליהם. איך אמר רבי יצחק קוטנר? בדרך כלל שהמלך מתוקף יש התקררות של יהדות, אשר קרחה בדרך, ויספר מרדכי את כל אשר קרהו. אבל כשעם ישראל מנצח את המלך בבחינות מסוימות, קורה תהליך של התחממות. מהי ההתחממות? מתייהדים, מתייחים בתנך. כל עמי הארץ מתייהדים כי נפל פחד היהודים עליהם. כל החפש של המלך, אומר רבי יצחק קוטנר, זה להפך, ביטול יראת שמיים ולא ירא אלוקים, אין פחד. כל מה שהמלך קפץ בפעם הראשונה בהיסטוריה זה משום שהוא ראה שהעולם מתמלא ביראת שמיים. הוא ראה שחיל אחז יושבי פלשת, שעד מבנו אלופי אדום. הוא ראה שאילי מואב, העוצמות של מואב, יוחזי מורעד. הוא ראה שנמוגו כל יושבי כנען, נפל עליהם מצב הפחד. הוא לא יכול לסבול את זה, כמו שכשהמצב הזה יגיע הוא מתבטל, כמו שכל המציאות שלו זה התנגדות ליראת שמיים. בעצם החפצה של המלך זה לא ירא אלוקים. מה עושה המלך שמתחיל לפחד שהישועה מגיעה? אתה יודע שכתוב שם בחזן שבקריאת ים סוף כמעט הגיעה הגאולה? אם עם ישראל היה מתרומם עוד מילימטר, העולם היה מגיע לתיקונו אז בכף א' בניסן של שנת 2448. אם הוא היה אומר השם מלך עולם ועד, לא השם ימלוך לעולם ועד, זהו, היה מגיע לתיקון גמור של חטא עץ הדעת, מספיק לעולם הזה הקשה הזה שיהיה 2448 עד כף א' בניסן בשביעי של פסח. ובאמת בלשון ארמי, שהאונקלוס מתרגם את המילים האלה, אז התרגום הוא בלשון הווה. כפי שאומרים, אז ישיר, השם מלכותי קיים לעלם ולעולמיה. עכשיו המלכות קיימת, עכשיו. אבל לשון הרמי היא תמיד לשון של אחוריים. לא לשון של, לשון של, לשון הקודש משובש, קורא לזה הרן במסכת נדרים על לשון הרמי. לשון הקודש הם לא הגיעו לתכלית התחושה של זה כלי בשיא המילוי. הם הגיעו לדרגה אילאית של זה כלי ואנווהו, אבל הם לא אמרו השם מלך. זה לא עניין לומר או לא לומר, לומר פירושו להשיג זאת. הם אמרו השם לא, צריך חכות את זמן, זה כבר ממש עכשיו. אבל הגיע מצב שהעולם, האלוקים עשה שיגור מלבונו, העולם הגיע לעירת שמיים. איך אמר הרחב שם למרגלים של יהושע? אוי, שמענו כי הוביש השם את מי ים סוף בפניכם, ולא קמה עוד רוח באיש. איזה פחד, כל הכוסות, כל האמבטיות, כל המחלי מים שבעולם, כולם נחצו לשניים, כל מימות שבעולם. איזה פחד תקף אותנו. זה גילוי של אור תיקון העולם. יש אחד שמתפוצץ מזה. מואב אין לו בעיה עם זה, גמרנו. לכן יש מקום לכל המומות בתיקון, שבעים מרשיבים. יאללה, אין תיקון להתריד לבוא בתור משם שמסכלל ישראל, שנאמר וראו גויים וראו זרים צונעכם. אבל ישנה קליפה אחת, רבותיי. זה מה ששבת זו נעשה, שבת זכור. למה דווקא המלך יש לנו כזאת אינטנטיות? מה? פרו יותר טוב? עשה מקלחת מאמבטיה מ-30 תינוקות או עשרות תינוקות שהוא שחט, כבר שהרופאים אמרו לו שזה יעזור לו לאקזמה שלו. זה יעזור לו, היה לו אקזמה, היה לו בעיות, אמרו לו דם של תינוקות יכול לעזור לך. הוא יותר נחמד. למה יש מצווה דווקא לך להחריד את המלך? למחות את זכר המלק. מה העניין עם המלק יותר? חסר אנשים שעשו צרות לעם ישראל. תשובה שכל אחד חייב לדעת אותה. רבותיי, כל האומות עשו צרות מסיבות של אינטרסים. אינטרסים כלכליים, כמו מצרים שרצו הרבה עבדים לכוח עבודה בחינם. אינטרסים טריטוריאליים. אינטרסים של כבוד. לא כמו המלק. המלאק לא עשו לו שום בעיה. המלאק היה במרחק של 500 מיל מעם ישראל שיצא מכיוון מצרים לסיני. אתה יודע, בקטע של הזמן הקצר הזה שבין יציאת מצרים לקבלת התורה, היה 7 שבועות שהם ספרו. היה להם 2 אירועים ביטחוניים קשים ביותר עם התקפות וניסים. אירוע ביטחוני אחד שפרעו רדף אחריהם, שמחו לנס קריאת ים סוף. ואירוע ביטחוני מסוכן שני, שיבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים, ואז יהושע נלחם ומשה יתפלל. האירוע הראשון, אני יכול להבין מה יצבן את פרעה, אני יכול להבין את זה. עובדים עליו בעיניים, משקרים אותו בפנים, אומרים לו שהולכים לשלושה ימים, כאילו לעשות איזה זבח, והוא רוצה להבטיח את זה, ושולח מרגלים, יקטורים, אומר מה ששלח עמהם, לוודא את העובדה שאכן הם הולכים לחזור תוך 3 ימים. אחרי זה הם רואים שאיזה מי חושב לחזור בכלל. ואז הם הולכים עוד 3 ימים וחוזרים לפרעה, אומרים עבדו עליך, מתרגז, מביא את כל החיילים שלו, והכל היה טריק למשוך את כל חילו לים. אבל למה המלאק רדף? עשו לו משהו? לא עברו בגבול שלו, לא לקחו ממנו כוס מים, הוא גר במרחק של 500 מיל. ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. מה אתה קופא? מי נגע בך? מה אתה מתערב פה? עם עובד מאות שנים, יוצא ממצרים, תן לו את העניין שלו, מה זה מפריע לך? תשובה, אומר המהר"ל, הנה הקלקול שלו. המלאק מתנגד לאלוקות בעצם. המלאק לא יכול לסבול שיש בעולם גילוי של אלוקות למטה, צורה של עם שיוצא ממצרים בכזה נס וניסים, וכל העולם רועד מאלוקיו. הוא לא יכול לשאת את זה, הוא מוכן להיות מחבל מתאבד, הוא מוכן להיכנס לאמבטיה רותחת ולמות בקביעות, העיקר שיקרר את האמבטיה אשר ככה בדרך. הוא לא יכול לשאת את העובדה שאתה הולך עם פאות וזקן וציציות, והיא הולכת בשיא הצניעות, ובזה היא משדרת לכל העולם, יש אלוקים למטה, אני שומעת בקולו. הוא לא יכול לצאת את זה, זה משהו תת הכרתי, זה מתנגד לאלוקות בעצם. הוא לא יכול, למרות שלא נגעו בו בכלל, לא יכול לשכוח יש אוטובוסים בירושלים בחסדי השם ששומרים על הצניעות, אז הם הולכים גברים קדימה ונשים מאחורה. ההתערבבות הזאת יוצרת הרבה בעיות, עד כדי כך שלא הם ממש, אני קשה לי עד שראיתי את זה במפורט, שכשהיה את הפיגוע הנורא הזה בקו 2 בירושלים באוטובוס אדום מפרקי, שנהרגו שם למעלה משני עשרות של יהודים ויהודיות, יצאו גדולי ישראל במנשר שלא היה להם סייעתא דשמיא, משום שהאוטובוס הזה היה דחוס עד אפס מקום, והיו ממש אחד מעורב בתוך השני כמו קופסת סרדינים. היו אפילו כאלה שניצאו, משום שהם ראו עד כמה זה דחוס, הם עלו שם בכניסה לאחור שמואל הנביא ליד עולמי זווי, אז הם ראו ולא רצו לעלות, ובזה הם ניצלו. הם ראו, תשמעו, יש להם כזה תערובת של גברים ונשים מעורבבים אחד עם השני בכזה דוחס, שזה מנע סייעתא דשמיא, זה סילק שכינה. הם אמרו מפורש, תדעו לכם, לא היה זכות, משום שהיה פה מצב מזעזע של ושב מאחריך. אז החליטו שבמקומות שהציבור מעוניין, אז הם החליטו שכמה שאפשר עושים, אם אפשר, ציבור שכולו מעוניין, גברים קדימה, נשים אחורה. עזרת תורה, שכונה בירושלים, רחוב אבן העזר, על שם רבי סלזרמן מלצר, רחוב עזרת תורה, 100% אנשים מגרי שמיים, מדקדקי הלכה, חרדים לדבר השם, עומדים שם איזה 20 חבר'ה עם דגלונים, מגולחי ראש, ללא ציצית, ללא תפילים. חלק די מרכזי, עגיל בדופן שבין נחיל ימין לנחיל שמאל, עגיל בתוך הלוע, חלק קוקו במרכז הקרקפת, עולה למעלה עם בומיה משיירי השערות אחרי הקרחת המשירה שלו, ושם פה איזה דגל ומוחה. למה מבצעים את ההפרדה הזו? שאלו אותם, אתם יודעים איך קוראים לשכונה הזו? לא, אמרו לנו לבוא, אתם הייתם פה פעם בחיים באזור הזה? לא. אז מה אתם רוצים? תגיד לי, מישהו בא אליו לרחוב דיזנגוף או אלנבי או בן יהודה להכתיב לו מה לעשות, איך לנסוע באוטובוסים? לא. אנחנו פה כביכול מדינה דמוקרטית, החלטה הדמוקרטית של כל הציבור היה לעשות את ההפרדה הזו, זה עוזר לכולם. מה אתה קופץ מדיזנגוף בתל אביב לאבן העזר בירושלים ועם הגיל בתוך הלוע צועק? מה עשו לך? למי זה מפריע? תשובה, הכוח הזה לא יכול לשאת את העובדה שיש קבוצת אנשים עדיין שבהתנהגות שלהם צועקים יש אלוקים. כמיליון אנשים צעקו לפני שבוע יש אלוקים, השם הוא האלוקים. הוא לא יכול לשאת את זה, לא יכול, משום שהוא מתנגד לאלוקות בעצם. זה מה שאמר רבי חומן וסרמן בספרו קובץ מאמורים, שהשלטון, הכוחות המשפיעים הם שרידים של רוח של המלאק, וזה שולט בארץ הקודש. הוא קורא לזה בספר קובץ מאמורים ערב רב, והוא אומר שהמלאק זה לא דווקא אנשים שהם צאצאים של אליפז ותמנה. אליפז היה בן עשיו והתחתן עם תמנה והוליד ילד ששמו המלאק. לא, זה רוח כזאת, זה רוח של משהו שלא יכול לשאת את העובדה שיש אנשים שחיים בתוך עם לבדד ישכון, וכל התנהלותם זה פרסום שיש בורא לעולם. זה הכוח, זה מה שקרה. והדבר הזה, רבותיי, מולו עומדים בכוח התפילה. זה מה שעשה משה בעיקר, הוא עשה את המחיית המלאק, ואנחנו מחזיקים את היהדות. לכן שהמלאק מתגבר, הוא מקרר את החמימות, הוא מסלק את הפחד. לכן המלאק נקרא ראשית גויים המלאק. אומר השפת אמת, ראשית גויים המלאק, ראשי תיבות רגע. אין חיים את הרגע. I want it now. 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 עזוב אותי מ-tomorrow. Now. כל דבר על הרגע הוא צריך. העולם הזה נקרא היום, העולם הבא נקרא מחר. היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. היום לעשותם ולא היום לקבל שכרם, שכר מצווה בעיה ומלכה. מחר לקבל שכרם ולא מחר לעשותם. אנחנו עושים את העולה הזו. רגע, הוא חי את הרגע. כל טרגדיה באנושות מוגדרת במילה קוד ששמה רגע. רגע קטון עזבתיך וברחמים גדולים מקבצך. רגע הסתרתי פניי רגע ממך. וכל אויביך כרגע יובדו, אכלה אותם כרגע, ישובו יבושו רגע, כרגע באפות. רגע, מה זה הרגע הזה? חז"ל אומרים שבלעם רצה לקלל את עם ישראל, אז כמה זעמו רגע, ידע שהבורא זוהם בכל יום, וכמה זעמו של הבורא, הוא יודע לחבר, הוא יודע דעת עליון, באמצעים שונים הוא יודע לתפוס את השנייה הזו, ובשנייה הזו לקלל, ושואל תוספות שם, מה כבר אפשר לקלל עם שלם ברגע שחזר אומרים שזה רגע כממרי, כמה זמן זה הרגע הזה? שבריר שנייה. מה כבר אפשר לקלל עם שלם בשבריר שנייה? אומרים תוספות בפירוץ אחד, לומר מילה אחת. איזה? כלם! אומר מרן החידה, מה זה כלם? כבד לב מוח. כבד זה מרכז התאוות התחתונות ביותר, כולו דם. לב זה מרכז הרגש, למד, מן זה מרכז הנשמה, מוח, נשמה שבמוחי. במקום להיות מלך כמו בני תורה כאן, מן מחי רבנן, המוח שולט על הרגשות, שולט על כל הרצונות, מבסס אותם, מתעל אותם למקומות הנמוכים, הוא טיפוס של כלום ניקום הרחידה, כלום, כלם, מחלה את עצמו. בא לי, כיף לי, מתחשק לי, טוב לי הרגע, שתביא, ביס לי, מילקי, עכשיו. זה החבורות של הכלום ניקים. אלה משליטים את הכבד. כבד הוא בצבע אדום, מלא דם. אדום דם בבתי יצר. לכן עשיו, הסבא של המלאק, נקרא אדום. הוא ראה שם איזה מרק אדום. הוא אפילו לא מסוגל להגדיר מרק אספרגוס, מרק ירקות, מרק... אדום, אדום. אסור לאישה ללכת עם צבע אדום, זה צבע שבטבעו מושך. אדום הוא כל כך שטחי. הוא כל כך לא מעמיק בתוכן, אלא מתפעל מהקנקן שאומר עליתי מינה, תזליל אותי בבקשה, הזלילי מינה, זה נקרא עליתי, תזליל, מזללה, שמעת, פיצוצייה, מזללה, הזלילי מינה מן האדום האדום הזה. אומרים חז"ל, אומרת התורה, באותו רגע, ילד בן 15 חוזר מן השדה, עבר 5 עבירות באותו יום שסבא שלו נפטר. סבא שלו נפטר בגללו. לקחו את הסבא שלו אברהם 5 לפני הזמן, כשבמקום ימות בגיל 180 כמדובר הוא מת בגיל 175, כדי שלא יראה את הפשעים ואת העוולות שעשה אחד שלו בין 15 ל-20 בגיל המזעזע הזה. תראה מה שהוא עשה באותו יום, גם שלו ירד, גם שפיכו דמי וגם עבודה זו. 5 עבר עשיו בגיל 15 כשסבא אברהם נפטר בגיל 175. בעל נערה מאורסה גילוי הריות, הרג את הנפש שפיכו דמים, כפר בתחיית אמיתי, כפר בעיקר ביסוד המציאות, וגם ביזה את הבכורה. אז הוא עייף, עייפות, עייף בתורה זה מילת קוד למשהו מאוד שלילי. אתה עייף ויגיע ולא יראה אלוקים. הוא בא מן השדה עייף, תראה את התאום שלו יעקב עוזר, מאחיד את האבלים סעודת אברהם, מבשל עדשים עגולות, דור הולך ודור בא. איפה הנכד? למה הוא לא ליד הסבא? הוא לא נילא, הוא בשדה, בדיסקוטקים שלו, הוא בקריירה שלו. ואז הוא חוזר, ודבר ראשון, בטן, בטן. הוא רואה שמה שמבשלים את המרק, תגדיר, לא, אדום, אדום. פתח את הפה, תעביס, כמי שמעביס עם את הגומול. תעביס אותי בבקשה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רואה את הילד הזה? אתה שם לב איזה תכונות מבצבצות בו? על כן קרה שמו הזה. מה? לא, על שם הצבע של המרק? מה פשוט? לאומה אדום. כן, זה הכוח שפועל בקרבה. התלהבות מויזואליה. התלהבות מתמונה. כל אחד זה בלסריו בידו. כל אחד זה גלקסיו בידו. הכל כאן כאן. הצטת יצרים. ללא התייחסות לתכנים. כולו חיצון. אז הבורא מתערב באמצע הסיפור שעשיו מגיע מן השדה, נער בן 15, שגרם לסבו שעם ישראל יפסיד, שהעולם יפסיד את הגדול שלו לחמש שנים. אתה יודע איזה ברכה יכול להביא אברהם אבינו לבריאה עוד חמש שנים שהיה חי. אבל הצער שלא יהיה לסבא שיש לו כזה נכד שבבניק, שיש לו כזה נכד עבריין ונושר. לקחו את הסבא מן העולם חמש שנים קודם, כדי שלא יראה מה הפושע הזה עושה בין 15 ל-20. שמעת? אדום, כבד, כולו דם. דם, זה המגדיר שלו. כלם, בלעם רצה להדביק על עם ישראל ברגע הזה את המילה כלם, שיהיו אנשי ההנאה הרגעית, שיעזבו את הישיבות, לא לצבא, לעבודה, ואז יהפכו להם ויעשו להם קור ניתוך ישראלי. הם ייכנסו לישראליות, איך אמר אותו שר, צר החינוך שנמצא פה כנראה בבניין השני, איך הוא אמר? אנחנו נשנה את החדים האלה. כבר לא יהיו יעדי גיוס, הם כבר כולם השתנו, לא צריכים להגיע ליעדים ספציפיים. אנחנו, אין לנו עניין של הצבא, זה לא הנקודה הצבא. הנקודה היא לשנות את הקבוצה הזו. כשהם יבואו למקומות עבודה, אנחנו לצערנו רואים כבר את אלה שמזדלבים לנו בשוליים. הוא רק הולך חודש לעבודה, את המדבר תיאורים, את החולצה הוא החליף לצבעוני קצר, את הציציות הוא הכניס מתחת למכנס. הוא לגמרי השתנה. למה? הכל מעורב שם, בנים בנות, הכל אינטרנט, אינטרנט 3.5 מיליארד אתרי זימה, אשתו נראית, הם מצליחים. איך אמר הראש שיבה של תפרח? הוא הגיע לישיבת חברון לפני כ-3 שבועות להספיד את אחד מראשי הישיבה, הגאון רבי יצחק לנדו. הוא אומר, חבר'ה, אם יש חדר אחד פה שבחדר הזה יש מסך כלשהו, זה כבר צבא. בחדר הזה כולם התגייסו כבר. הצבא זה לא המטרה, הצבא זה אחד האמצעים. המטרה היא שמד, לשנות את הצורה שלנו. כאן נאמר הלכה, חרב וחנים עד יריד ועד ירו או גלות. יש לנו שחמה, יוציאו בחור אחד מהישיבה בכוח, נעלה על המטוס, נוריד דמעות, ננשק את אדמת ארץ ישראל, נאמר אם ישכחך ירושלים תשכח ימיני, ונצא לגלות. כיוון ש2000 שנה היה עם ישראל עם תורה בלי ארץ ישראל, אבל עם ארץ ישראל 60 שנה בלי תורה, תראה כמה סכינאים, כמה אלכוהוליסטים ואיזה יצורים נוצרו פה. אחים שלנו זה מה שהם רוצים, שגם אתה תהיה כזה. הצבא הוא אמצעי, אז צעק להם הגוער ובעזר, חבר'ה, אם יש פה חדר אחד שיש בו מסך כלשהו, כולם כבר מגויסים שם, שם כבר נמצא הצבא. אתה יודע מה אמר איזה אחד מהם, צריך לצטט אותם, יש להם עיתונאים בכירים במרכאות, קוראים לו ברנע, הביאו לי קטע שהוא כתב. הוא אומר להם, לראשי הממשלה, חבל לכם על הזמן, כי חרדים לא יתגייסו, זה לא יעזור. אבל מה צריך? אנחנו כבר משיגים את אותה תוצאה באמצעי אחר. מכשיר קטן, זרת אוביו, הוא כותב. יש להם שתי מכשירים לחרדים האלה. מכשיר אחד בשביל הראש השיבה והמשגיח. תשמע מה כותב עיתונאי שלהם, שהוא מכשיר קשר. אבל הם הרבה חליפות, ובחליפות שלהם יש הרבה כיסים. ואחד הכיסים הם מחביאים מכשיר לא קשר. הסמארטפון עושה לנו את כל העבודה. המכשירים האלה מביאים את התרבות שלנו אליהם לתוך ההיכלים, וזה עובד בגדול. שמעת? מדובר על דעות. זה מה שהם רוצים. יש איזה עיתונאי אחר, גם נקרא מהבכירים ביותר בארץ, קוראים לו דן מרגלית. הוא כותב ברור. הוא ידיד אישי היה של רוב ראשי הממשלות פה. והוא אומר, תראה, הצבא הוא דבר משני פה. יש כאן מאבק, מהי המציאות של שמה ישראל, הוא אומר. כבר עניין הזה כבר עשרות שנים במאבק. זה בהרמון שטחים. מה זה הליבה? החדרת רוחות זרות של לימודים למוסדות של החרדים. לשנות אותם. מה זה נגיד הוא כותב גיורים? להעביר את סמכות הגיור מדיין אמיתי לאיזשהו רב שנבחר שם על ידי כמה מזרוחניקים, כדי להחדיר גויים, שכמובן לא מקבלים על עצמם עול תורה,
אצלם גיור זה כלום, אצל החבר'ה הסרוגים. לא מקבלים עול תורה, הכל צחור. וגם מנצלים את הילדותיות שלהם, כאילו אחד לומד באולפן לגיור, הכל צחור. ובאמצעות החדרת הגויים האלה, נשנה פה את העם. הייתה פרסרת קליטה, קראו לה יולי תמיר. היא הביאה פה מאות אלפי רוסים לארץ. היא אמרה בפה מלא, אנחנו יודעים ש95% גויים, אבל החרדים פה מתרבים וצריך לעזב את זה. צריך להביא פה כמות גדולה של גויים כדי לשמר את האווירה החילונית של חזיר וטרפות. תבינו, הם מתרבים, להם יש משפחה של 15 ילדים ולנו בקושי אחד בגיל 45. הבינו את זה, שזה מה שקורה. רבותיי, כותב אותו מרגלית, הנושא של גיור, ליבה. אומר, גיוס, לא, זה הכל אמצעי, מה חסר להם חיילים? הרי הכל הוא בנוי היום על צבא קטן וחכם, טכנולוגי. המלחמה היא מלחמת סייבר, מה שנקרא, מוחות מול מוחות. אני מדבר פה על בכלל אנשים, ישנם רבבות חיילים מדברים סתם הולכי בטל ומעבירים כוס קפה מצד לצד ובזה עושים את הצבא שלהם. זה סתם נטל כלכלי, מי עושה דבר כזה היום? בכלל, ברוב מדינות העולם הצבא הוא צבא מקצועי בתשלום של מסכורת, כך זה באמריקה וכן הלאה, כדי לחסוך בעלויות. למה פה לא עושים את זה? כדי להפוך אותם לחילונים. לכן זה נקרא עדיין בצורה הפרימיטיבית של צבא העם. תראה, כל בחור שרק דוחף את האף שלו בתל השומר, רואה שם מזה דברים מזעזעים, כשהוא בא לדקה לשם. תבין, זאת המגמה. יש פה עמלק מול כלל ישראל, ומרגלית אומר, ברור, אנחנו רוצים לשנות, וזה כבר מאבק של כ-60-70 שנה. אני לא בטוח אם הגיוס בפועל יתיח, אבל זה חלק מהמלחמה. עצם ההצהרתיות הזאת, שמי שלומד תורה הוא פושע ועבריין, והוא רשום ברישומים במחשב, בתור מי שלא זכאי למשכנתה, הוא נקרא פרק הפלילי, לא זכאי להנחה בארנונה, הוא נכנס ברשימה של הפושעים, יש לזה תועלת הצהרתית דקלרטיבית, הוא אומר, ודאי. תשמע מה שהם אומרים. אתה יודע, כמו בנושא של הפלסטינאים, יש פה סבולמים, לא, זה ויכוח נדל"ני, האם להחזיר את השומרון או לא. תקשיב מה שאומר, מה אבו מאזן ומה שהם אומרים, תקשיב מה שהם רוצים. יש אנשים שלא רוצים לשמוע, פשוט לא רוצים לשמוע. ויכוח נדל"ני על איזה יישוב שם באזור יצהר, מה אתה מדבר? הם רוצים להשמיד. תקשיב מה שאומרים כל הראשים שלהם. כל ילד פלסטיני לומד שהתכלס שלו בבריאה זה להיות שהיד ולהרוג יהודים. במפה שלהם אין בכלל מדינת ישראל. בכל 1.5 מיליון, 2 מיליון פלסטינאים, הכל כתוב פלסטינה. תבין, אתה לא רוצה להבין שיש פה משהו עמוק? רבותיי, זה המצב כאן. המענה שלנו זה המענה הזה, בני התורה. ללמוד תורה זה סוג של מחי הסמולק. המלאק אומרים חזל מרדוסי לישראל, זה סוג של מרדות לישראל. זה מין איתות שמישהו פה ברפיון, רפידים, רפו ידיהם מן התורה. מיד יש את הכוחות האלה. לכן המענה הוא תלמד כמה שיותר. תחזק את ההתמדה שלך, בזה אתה בעצם מוחה את הכוח הזה בבריאה. אני רק רוצה להדגיש פה דבר מיוחד נוסף בקצרה. לזה בעצם באתי. כתוב בדברי הרמב״ם שאמרנו שהמטרה השנייה בפורים היא להודיע שאמת מה שהבטיחנו בתורה. כי מי אשר לא אלוקים קרובים אליו. ואני רוצה לשאול, תגיד לי, יש הבנה? מי הוא זה שאומר שזה לא אמת? שכנגדו אנחנו אומרים שזה כן אמת? בכלל, אנחנו צריכים להתבטח עם אנשים שחס ושלום אומרים על משהו שזה לא נכון. מה פירוש? זה המילים של הרמב״ם. להודיע שאמת מה שהבטיחנו בתורה, כי מי אשר לא אלוקים קרובים אליו, כאשר אלוקינו בכל קוראינו אליו. מה פירוש? כנגד מי באים להפוק פה, רבותיי? כנגד מי? מי אומר לא כך? בבקשה, בקצרה, הנושא הזה ארוך. העניין הוא כזה. רבותיי, תיכנס רגע למצב שהיה אז בעם ישראל. מי יודע באיזה יום, באיזה שנה הוקם העם היהודי? 2448, באיזה יום? שבת קודש, באיזה תאריך? ז' סיוון. יוצא עם חדש להיסטוריה, היום הזה נהיית לעם. באופן פרסייתי ענק, עם ניסים מתאים, והוא יוצא כמו ששולחים חללית למסע. יוצאת חללית ממרכז השיגור ביוסטון שבטקסס, למסע של כמה שנים. עם ישראל יוצא למסע בין כמה אלפי שנים.
דור לדור יביע אומר, ממשיכים את הנתונים, הצופה נמצא בכספת, אבא מעביר לבן את המטרה, תורה. עכשיו, כמה זמן עם ישראל היה ממלכה עצמאית, עוצמתית? אתה יודע כמה זמן? קרוב ל-1,000 שנה. כמה במדויק? 890. איך הגעתי למספר הזה? פשוט. 480 ועוד 410. כמה זמן היה מיציאת מצרים במתן התורה עד הקמת בית ראשון על ידי שלמה המלך? כלומר, כל תקופת השופטים, התקופה של שילו, שין סמכת שנים, מצפה, המשכן עובר לגלגל, למצפה, לנוב, לגבעון, אותו משכן, אנוכי שוכן בתוך היריעה. אומר הפסוק במלכים א', פרק ז', והיא בתום 480 שנה לצאת בני ישראל לארץ מצרים, בנה שלמה את בית השם. יפה. כמה זמן? מה קורה? מי המלך באותו זמן? שופטים. שם גר בן ענת, אהוד בן גרה, תודה שבועז, הסבא של דוד, הוא גם היה שופט. כמה זמן עמד בית שון על פילו? כבר הגיעו לא רק אל המנוחה, אלא נחלה. מנוחה זה שילה, נחלה זו ירושלים. כמה זמן? כולם יודעים, 410 שנה. נביאים, ניסים גלויים. אתה יודע מה זה שלמה? שלמה שלט בכל העולם. לא מדינון את ישראל כל הזמן על החרב. ראש ממשלת ישראל, דוד ושלמה, חרדי או חילוני? ראש ממשלת ישראל, נביא השם, רגל רביעי במרכבה, שולט בכל הכדור, משפיע. חז"ל אומרים, ארבע מלכים שלטו בכל הכיפה כולה, הכוונה היא בכל הכדור. שלמה, נבוכדנצר, אחאב ואחשוורוש. מאוד ועדכו, שלמה, הכל על כספו, על תחת גפנו ותחת תאנתו. נביאי השם, מקדש השם, עם בלתי מנוצח. היה פה ושם עבירה קלה, בזמן שהיה בשופטים, שיסו בהם את הפלישתים. עצמאות יהודית אמיתית על פי תורה, לא חילון ולא מזגזג ולא דתילוני ולא חרדק ולא חלודה. פשוט חלודה חרדי לא דתי. חרדק חרדי כליל, קל וכן הלאה. לא. שלמה המלך עם נביאי ישראל, עם 10 ניסים במקדש. אתה יודע מה זה 890 שנה? קשה לנו לעמוד, זה תקופה ענקית. רבותיי, ויהו אומר להם, חבר'ה, אל תנצלו את העובדה שהשם איתכם כל הזמן לעשות עבירות. תעשו תשובה. עשו פה ושם. אמרו לו, תפסיק להיות כזה פסימי, תפסיק להיות כזה חוזה שחורות, אלוקים איתנו. אמר לו ירמיהו, לא לעולם חוסן, תיזהרו. הוא אפילו הביא מגילת איכה למלך יהויקים. היה כתוב שם, ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהם, נביא שצופה את העתיד. היה כתוב שם את כל מה שיקרה. אומר לי יהויקים, עוד לפני החורבן, אחרי זה יהויכין, צדקיהו. רבותיי, הוא לא רוצה לשמוע. שורף את זה. אתה יודע שאנשים שלא יכולים לשמוע את האמת. זה נקרא מבחינה פסיכולוגית מערכת הדחקה. הוא מדחיק, מתעלם, זה לא טוב לא לשמוע. רבותיי, הוא שרף את זה לעת עד שהגיע הרגע. ואיזה שנה? 3-3-8. איך אני יודע? גמרתי לך, שלח לך אנושי. כך אומר הבעל הטורים על הפסוק, שלח לך אנושי. כידוע, פרשת החורבן בתורה, השורש של החורבן זה במעשה המרגלים. אומר הבעל הטורים, שלח בג' אלוף עם שין למד ח' הופסקה הגילוי ונחרב הבית בזמן יהויכין, בזמן צדקיהו. והאמת היא שזה היה תרגיל הפשוט, 2448 ועוד 890 יוצא בדיוק 3338, 9 באב. איך ירמיהו בכה? הוא ראה שנוכרים מקרקרים בהיכלו. איך? הבורא לא רוצה לגלות את מידת נוירו. לא אמר נוירו, אמר את הגמרא ביהודה ס"ט. איפה העירה? איכן נורותיו? היה נורותיו? אתה יודע שאפילו הגויים לא האמינו שזה יקרה? הפסוק אומר במגילת איכה, לא האמינו מלכי ארץ כי יבוא בשערי ירושלים צר ואויב. הגויים לא האמינו שהבורא זרק את עם ישראל מהבית. הם חשבו זהו זה, הוא איתם בחר, נשאר איתם בארץ לנצח. עכשיו הגעתי לעיקר. אתה יודע מה עם ישראל שקרה הדבר חשבו? אתה יודע מה הם חשבו? לא אחד ולא שניים, שהבורא ניתק איתנו את הקשר, זרק אותנו. זה מופיע בגמרא במסכת שבת פיחה, עבד שנחרו רבו, אמרו כלל ישראל ליחזקאל הנביא, רבינו יחזקאל, עבד שנחרו רבו ואישה שגרשה בעלה, כלום יש להם זה על זה. היו נשואים עם הקדוש ברוך הוא, תורה ציוונו ממשה מורשה, מורשה זה מאורסה, היינו מחותנים איתו, חתונתו זה מתן תורה, סעור וראו במלך שלמה, הבורא נקרא המלך של השלום שלו, באתרה שיתרה לו כלל ישראל נקראת אימו פה, ביום חתונתו זה מתן תורה, גירש אותנו, זרק אותנו מהבית, זהו זה, נגמרה הבחירה, חס ושלום, נגמרה הבחירה. עבד שנחרו רבו ואישה שגרשה בעלה, כלום יש להם זה על זה. עבד שהוא עבד לאדונו מחויב לעובדו, אבל אם רבו מחרו לא מחויב כבר. אישה שמשורבדת והיא נשואה עם בעלה, ישנם חיובים הדדיים זה לזה, אבל בזמן שהיא גרשה, אין, גמרנו, התקרשנו, זרקו אותנו, אתה יודע מה שהם חשבו. כך אמרו לרבינו יחזקאל, מה שנקרא ליחזקאל הנביא שגלה איתם לבבל. רבותיי, אתה יודע מי הכי חגג את זה? מי הכי היה מבסוט מהתהליך הזה? גויים שהיו בתסכול 890 שנה, למה אלוקים בחר בהם? הקינה אכלה אותם, והקינה הביאה אותם לשנאה. לכן זה נקרא הר סיני, שמשם יצא סינה מאומות העולם לישראל. תחשוב רגע, כולם יודעים שיש אלוקים, ואלוקים החליט לבחור את היהודים, זה תסכל אותם. פתאום הם שומעים שאלוקים פיזר אותם. וואי, ברוך השם, הגיע כבר הגאולה. הם היו מרוצים. כמו שחשבו הנוצרים בחורבן בית שני. מה הם חשבו אפרה לפומיו? הייתה ברית ישנה, הבורא פיזר אותם בכל אומות העולם בסוף בית שני, וזהו, זה נהיה ברית חדשה. חס ושלום. ככה הם חשבו, זהו זה, אין, הם מפוזרים, הם לא יחזרו לעולם. זה מה שחשבו גם בבית ראשון, שקרה פעם ראשונה בהיסטוריה, התופעה הזו שאלוקים זורק את הילדים שלו מהבית. עבד שגרשו רבו, שמחרו רבו. רבותיי, אתה יודע איפה הם חגגו את זה? אתה מכיר את התופעה של נבוכדנצר היה הראשון שהגלה, הביא מרודח, מלך כ-40 שנה, הביא מרודח בנו עוד, אחרי זה בלשצר. בלשצר עשה חגיגה גדולה, החגיגה הזו הוא חגג ואין לו מספיק בגדים. אתה יודע מה הוא לבש בתור כובע? מה הוא לבש בתור כובע? את השטריימל. אובמה לובש שטריימל, פוטין לובש ספודיק. זה מה שעשה. איזה בגדים? לא, אין לו מספיק ג'ינסים שם. הוא לובש את הבגדי כהן גדול, את האבנט, את הציץ, לוקח את הקוטונת. איך זה נראה? ממש קרקס יפה. זה מה שהוא עשה. וגם החסברוש, איך אומרים בתחילת המגילה? והכלים מכלים שונים. תגיד לי, אין לו מספיק כלים יפים? מלך כזה? יש כלים של חברת נאמן, כלים של הוטשווייטר, החברה בגרמניה. הוא צריך את הזרק של בית המקדש, את הכסבה שם. לא חשבת פעם לשאול את זה? מה זה? תשובה. המסיבה הזאת הייתה מסיבה של סיום העם היהודי, רחמנא ליצלן. הם גם שמעו שהיה זקן אחד ששמו ירמיה, שאמר שאחרי 70 שנה יחזרו. הם פחדו, אולי הוא צודק? אולי אין פה ניתוק גמור? אולי צודק הזקן הזה? אז הם פחדו לחגוג עד הסוף את העובדה שעם ישראל הפסיק להיות נבחר כביכול. הם חיכו לראות, אומרת הגמרא במגילה דף י"א, האם באמת זה באמת כך, או שדבריו לא נכונים חס ושלום. אומרת הגמרא, בלשצר עשה חשבון מוטעה, והחשבון המוטעה הזה יצא שהוא מנה את ה-70 שנה של ירמיהו מאז מלכות בבל, היינו מאז נבוכדנצר. ואז סוף ה-70 שנה היה מאז שסבא שלו התחיל למלוך, פלוס אבא שלו הביא מרודח, פלוס הוא עצמו בשנה השלישית, ראה שזה לא נכון והם לא חוזרים לארץ, חגג את סיום העם היהודי. במה זה מתבטא? לובש בגדי כהן גדול, מחלל את כלי המקדש, עושה מסיבת קוקטייל שם. אומרת הגמרא, מה שכתוב בנביא בתנך, הוא טעה בגדול יצאה פיסת יד מן השמיים, הוא ראה מנה מנה תקל ופרסים, מת במקום. כולה, חוץ מילדה אחת קטנה, בת 12, קראו לה ושתי, היא הילדה שלו, 12 וחצי כתוב. טעה בחשבון. לא סופרים את ה-70 שנה מנבוכד נצר. ממלות 70 שנה לבבל, הוא הבין לא לגלות בבל, למלכות בבל. טעה, כולם ידעו שיש נביאים. הבת הקטנה הזאת גדלה, התחתנה, זה המלכות עברה בעולם מבבל לפרס ומדי, נכנס חתן חדש, אחשוורוש. אחשוורוש גם כן ידע שמוקדם לחגוג, אז הוא ספר 70 שנה בצורה אחרת, אומרת הגמרא במגילה י' א' גמותה, אתה יודע מה הוא ממתי הוא ספר? הוא חגג את זה לאחר כ-8 שנים. אתה יודע למתי הוא עשה את החגיגה שלו? בשנת 3 למלכו. עשה משתה לכל שרה ועבדה. ואני שואל לפעמים יהודים, תגידו לי, מה שהגאון מבין לשואל, למה הוא חיכה 3 שנים? איזה בן אדם זה? נשיא ארצות הברית התמנה, שבועיים 3 עושה חגיגה במיצה אותה בית הלבן, מה הוא מחכה 3 שנים? בסוף הקדנציה כבר? אז הוא מסגל. אומר הגאון, הוא חיכה, הוא היה צחוק בעיניו, גם היה רוזבא שאומר את זה, זה היה צחוק בעיניו לחגוג את המלכות שלו, ואז עם ישראל חוזר לאיתנו וחוזר מהגלות, ואז הכל נופל. הוא פחד שהכל זמני. הוא חיכה לראות שה-70 שנה חולפים, ולא לטעות כמו החמיב שטעה ושילם בחייו. הוא ספר 70 שנה. ממתי? מגלות יהויכין. יהויכין 11 שנה לפני שציציהו גלה, אז הגלה נבוזרדן את הקבוצה הראשונה שנקראת החרש והנסגר. אנא ללמוד תנ"ך. אלה היו גדולי הדור, למה נקראים חרש ונסגר? בתוכם עם מרדכי, שהם אמרו שיעור, כולם היו מחרישים. הם אמרו שיחה, כולם היו סוגרים את הפה. אלה הלכו להקים תשתית ל-70 שנות גלות. אין לגלות לשום מקום בלי ישיבות ובתי מדרש. כמו את יהודה שלח לפניו גושנה, להורות לפניו, לפני שעם ישראל יורד למצרים יעקב ובניו, אז הוא מכין בית תלמוד להוראה. כנ"ל הבורא סידר שקבוצת הגדולים ירדו, זה מה שהיה מרדכי. איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו, מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני, אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה אשר הוגלתה, עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. הוא היה בקבוצה הזו 11 שנים לפני הגלות הסופית של חורבות ירושלים בזמן צדקיהו. אחרי יחוניה יהויכין היה יהויקין, ואחרי זה היה קיהו. רבותיי, אחשוורוש שוב טעה, שילם שוב מחיר, אשתו מתה במקום. פעם הוא טעה, הוא חשבן מאז גלות יחוניה, היום גלות יחוניה כבר הייתה 8 שנים לאחר שבלשצר עשה את זה. רבותיי, הוא עושה חגיגה שוב, אתה יודע כמה הוא רצה שיהודים יהיו במסיבה הזו? איך שהוא בא לקראתם, מה הוא עשה לקראת היהודים כדי שיבואו למסיבה? הביא הכשר מיוחד. את מי הוא אילץ לתת את ההכשר? מרדכי. והשתייה כדת אין אונס, כי כן ניסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. איש זה מרדכי שנאמר איש יהודי. הוא רצה שהיהודים יגיעו, הוא אפילו ויתר על כלי זמר כדי שיגיעו. מה אכפת לו שיגיעו? יש לו 127 מדינה. מה אכפת לו מהסיפור הזה? אדוני, זה מסיבת סיום העם היהודי. הוא רוצה שגם הם יכירו בזה שגמרנו עם הפרוטקציה, והם חלק מהמציאות החדשה של מלכות פרס ומדי. זהו זה. היה חשוב לו, לכן הוא לבש בגדי כהונה, לכן הוא משתמש בכלי המשכן. הוא רצה להראות, זהו זה. זה בעצם עומק מה שמרדכי אמר ליהודים. אתם הולכים להשתתף בסעודה, אתם משוגעים, חוץ מבעיית הפריצות שם. אתם חוגגים את הסיום שלנו. אתם מבטאים את הייאוש, שלא נגאל יותר, זה לא נכון. מה איתכם? רבותיי, טעה גם הוא. למה? אדוני, עוד 11 שנים בבקשה. החשבון מתחיל מחורבות ירושלים, לא מגלות יהויכין. באמת, כמה זמן עבר אחרי שנת 3 למולכו? בשנת 14 למולכו, עם ישראל חוזר לארצו. מתי ראה האירוע של פורים עם המן? 9 שנים לאחר המסיבה, בשנת 12 למולכו. לאחר מכן, בשנת 14, בנו של אחשוורוש ואסתר, שמו דריווש הפרסי, דריווש השני, נותן להם רשות והם חוזרים. עזרא, נחמיה, זו כולם 420 שנה. איזה ניתוק. נכון, התרגלתם 890 שנה להיות עם עצמאי, עד עכשיו העצמאות, מכאן ארבעה גלויות. ארבעה גלויות, בבל, פרס ומדי, יוון ואדום, ואני אחזיר אתכם בעזרת השם בבית שלישי. עם ישראל עבר את המחצית הראשונה של הזמן שלו בעצמאות, עם גילוי אלוקי ברור של נביאים ומקדש, והמעבר הזה הם לא ידעו בהתחלה איך לפרש אותו. הם חשבו זהו זה, זרקו אותנו. אומר להם אלוקים, לא זורקים, לא, אני איתכם, זה המטרה של פורים. אומר הרמב״ם, לאמת מה שכתוב בתורה, מי אשר לא אלוקים קרובים אליו כאשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. אני באתי לאמת לכם, אני לא עוזב אתכם למרות שזרקתי אתכם, אני איתכם בכל המצבים. אל תחשוב שנגמר, חס ושלום, אני השם לא חליתי ואתם לא חליתם, אתם אין די נאום השם. כמו שהבורא נצחי, עם ישראל נצחי, רק הוא עובר שלבים ותיקונים. בהתחלה עצמאות של קרוב לאלף שנה, ואחרי זה ארבע שלבים של זיכוך וגלויות, בבל, פרס ומדי, יוון ואדום, ואחרי זה משיח. רבותיי, זה מה שכתוב בגמרא בכתובות, שהבורא השביע את עם ישראל, השבעתי אתכם בנות ירושלים. איזה שבועות? אל תעלו בחומה, אל תדחקו את הקץ, אל תתגרו באומות העולם, חכו לי. פעמיים הבאתי אתכם לארץ, בהתחלה בזמן יהושע נקרא כיבוש ראשון, ביאה ראשונה, אחרי זה ביאה בזמן עזרא בית שני, ופעם שלישית אני, לא ציונות ולא המלכים, אני, חכו לי בסבלנות בתוניס ובצ'כיה. אל תתגרו ואל תאירו ואל תעוררו את האהבה עד שתחפץ, עד שיגיע הזמן. רבותיי, זה מה שאומר הפסוק. שים לב, פסוק למעשה זה לא רק רמב״ם, זה פסוק מפורש בתורה בתוכחה של כי תבוא. כתוב בפסוק, והגמרא דורשת את זה במסכת מגילה שם בי"ב, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים אחד ולא גאלתים שתיים, לחלותם שלוש, להפר בריתי איתם ארבע, כי אני השם אלוקיהם. מה כתוב בפסוק הזה? גם כשתהיו בארץ אויב, דורשים חז"ל, בארבע גלויות, לא מאסתים בבל, כסדים, לא גאלתים פרס ומדי, גרסת האלוקות שמעוני שם במרשו, לחלותם יוון, להפר בריתי איתם נצרות, ברית חדשה. תראה איזה מילה בתורה, התורה כותבת את המילה שהם טוענים, כאילו הפר ברית איתנו ועשה ברית חדשה. לא, כי אני השם אלוקיהם. זאת אומרת, כתוב כאן שהגלויות נקראים, שכאילו הבורא מאס בנו, זה הסיום של מגילת איכה, מאוס מאסתנו, קצפת עלינו עד מאוד. אבל חוזרים עוד פעם על השיבנו, לא, לא ניתקת, העיר הקודש והמחוזות היו לשמצה ולביזות, וכל מחמדי התבואות וגנוזות, ואנו אין לנו שיעור כתורה הזאת. זה נראה שהוא זרק אותנו, לא 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 לא, זה מסלול אחר של ניהול. גם כשתחשבו שמאסתי בכם, לא מאסתי, הרי התורה אומרת לא מאסתי משום שמישהו חשב שכן מאסו בו. מאוס מאסת, קצפת עלינו עד מאוד, גאלתים, כאילו הגאלנו אותך, לא גאלתים, כי קילית אותנו לחלותם, לא, כאילו הפרת ברית איתנו ועשית ברית חדשה עם הנוצרים, לא, כי אני השם אלוקיהם. אתה שומע? זה ההתייחסות שהייתה עלולה להיות לגלות. דמיין לעצמך, אתה יושב בבית 200 שנה, פתאום זורקים אותך, אתה חושב שנגמר הכל, מה שחשבו בשורה, זהו, זה נגמר. אבא שלי חשב נגמר, 6 מיליון, כל הרבס כולם, מי חלם שיהיה פה פריחה נוספת עוד פעם, והבטחת אלוקינו תקום לעולם, ועם ישראל נצחי כמו שהבורא נצחי, משום ששמנו קראת בשמך ישראל, קודש הבריחו ישראל והוראית החדו. המעבר היה מאוד קשה, והמעבר היה בפורים בגלות בבל. וואו, תראה מה שקורה פה, עד שדניאל אמר נוכרים משתעבדים בבניו, היה גבורותיו. פעם ראשונה בהיסטוריה שרואים שבויים שולטים בנו. ירמיהו אמר נוכרים מקרקרים דהיכלו, היה נוראותם. עד שגילו אחרי פורים שזה הכל סוג חדש של תקופה עד ביאת המשיח. עד כאן היה בארץ ישראל, מכאן בגלות.
כידוע גם בית שני כותב רבינו חסדאי קרשקש בספר אור השם, לא היה גלות, לא הייתה גאולה מלאה בכלל. חמישה דברים חסרו בבית שני: לא היה שכינה, לא היה ריח, לא היה ניחוח, לא שימש אורים ותומים, לא היה ארון, לא כפורת, לא לוחות. והיה, הוא קורא לזה סקה קלה באמצע הגלות, כדי להצטייד בתורה שבעל פה. רוב עם ישראל לא הגיע בכלל לארץ ישראל, שמיטה דרבונו, יובל בכלל לא היה. בית שני זה היה המשך הגולוס, רוב עם ישראל בכלל לא חזר. המעבר המרכזי היה עם חורבן בית ראשון, ובפורים הם למדו איך הבורא שומר ישראל בספר אסתר מן התורה. הכל בספר אסתרה, סער זה כידוע כנגד ירח. עכשיו אני מנהל אתכם בספר, התבגרתם, אתם לא צריכים כל הזמן ניסים גלויים. הנה תתה, אני פה. הקונס להיות דתי ומאמין גם בלי ניסים גלויים. אסתר אסתיר פניים מכם, התבגרתם, אתם כבר עצמאים, רואים אותי גם בספר. זו המטרה. זה מה שנאמר ברמב״ם. מטרה הראשונה של פורים, להודות על הנס. המטרה הנוספת, להורות שאמת מה שהבטיחנו בתורה, כי מי אשר לא אלוקים קרובים, זה הדגש על הקרבת אלוקים גם בעת צרה. כאשר אלוקינו בעידן אקטה בכל קורנו אליו, לא ניתקתי אתכם מגע. מלכות בבל נקרא מיאוס, מלכות פרס ומדי נקרא גאול. אי, אתה מגעיל אותי. לא, זה נראה לכם כך, שכאילו פלטתי אתכם, אתם מגעילים אותי כביכול. לחלותם, לפי הגרסה בגמרא, לחלותם, לחלותם זה מלכות פרס ומדי, לחלות את עם ישראל. זה הגרסה, שם משום מה כתוב בבל, אחרי זה כתוב את העניין של יוון, ואחרי זה לחלותם, לפי הגרסה שכתובה לא כמו הילקות שמוני שמביא מרשו, רצו לחלות, אתה רוצה לגמור איתנו. לא, 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 לא. זה לא לחלותם, לא מאסתים, לא גאלתים, לא עשיתי ברית חדשה. אני אשר אלוקיך. את זה חוגגים. את הנצחיות של כלל ישראל. את המצב הזה שבכל מה שנראה לנו אושוויץ, טרבלינקה, גירוש ספרד, מלדנק, מגנצה, וורמייזה, אשפירה, נראה שהכל עבוד. אין, הכל מעשה אלוקים. הוא מנהל איתנו בסתר, מציץ מבין החרקים, משגיח מן החלונות. אנחנו ואלוקינו איך עוד נצחיים תמיד. זה מה שחוגגים בפורים, ולכן כתוב ימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרה. המסר של פורים הוא הנצחיות שלו, הנצחיות של המציאות היהודית, אפילו ששם השם לא מופיע במגילה. ראית פעם כזה דבר? ספר מכבדה לספרי הקודש, ספר מ-24 ספרי תנך, לא כתוב פעם אחת שם השם? הכל ברמז. יבוא המלך והמן היום, אומר האלשך, ראשי תיבות י' כ' ו' כ'. והיה המן כי חלתה אליו הרעה, ראשי תיבות י' כ' ו' כ'. מה קורה פה? אתה מכיר ספר כזה בתנך? ספר בתנך, ספר שלם, לא מופיע שם השם. התשובה היא, זה הספר האחרון שעוד נכנס לתנך. אסתר סוף קונניסים ניתנה להיכתב. זה המעבר מתקופת האור, מתקופת הגילוי של הניסים, לתקופה שאנחנו כבר עצמאים ורואים את הבורא מתוך הסתר. אסתר מן התורה מניים שנאמר ואנוכי אסתר אסתיר. אני אסתיר ואתם תראו אותי מתוך הסתר, וזאת המטרה. לכן אנחנו לא מתלהבים ולא מתפעלים מגזרות, אנחנו הולכים עד הסוף. הולכים עד הסוף. זה ההיתוך שלנו, להילחם ולבדוק את עצמנו. הישכם אוהבים את השם אלוקיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם. זה הכל ניסיונות שעושים לנו טסטים, עד כמה אנחנו קשורים לגמרא, לסטנדר, ולא ניתן לכוחות לנצח אותנו עד הסוף. זה המבחן שלנו. גם שמגיעים לסוף ימות עולם, זה כבר ממש ערב ביאת המשיח, עוברים את התהליכים הכי חזקים, כמו אישה שלפני שמולידה את התינוק, ילד יולד לנו, אז הצירי לידה הם הכי חזקים, ההתכווצויות הם בדחיפות עליונה, נזירות בכאלה רציפויות, משום שהילד הולך להיוולד, אז ההתכווצויות דוחפות אותו החוצה. זה מה שעומד להגיע. חזק חזק ולהתחזק, זה מה שאנחנו צריכים לעשות בכל הכוחות, כדי לחזק את המחיית המלאק האמיתי, שהיא באמצעות לא רפיון ידיים, חיזוק ידיים בתורה. וזה כמובן צורת המחייה. נזכה בקרוב בעזרת השם לראות את גילוי אור השם בעולם,
גילוי האמת, הרשעה, לא רשעים, הרשעה כולה כי השם תכלה, איתם הוא חטאים ולא חוטאים, והתקיים בנו מה שאומרים בתפילות בראש השונה ויוציא. כל הרשעה כולה כי השם תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, ותמלוך אתה השם לבדך על כל מעשיך, בארציון משכן כבודיך, ובירושלים עיר קודשך, ובירה בימינו אמן.